שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא מושל ירושלים הבריטי רונלד סטורס. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. רונלד סטורס כיהן כמושלה הצבאי של ירושלים לאחר הכיבוש 1918 וכמושלה האזרחי משנת 1920 עד 1926. הוא נולד בשנת 1881 ואחרי לימודיו האקדמיים שירת בתפקידים שונים בשירות הקולוניאלי הבריטי באזור וידע ערבית על בוריה. הוא מונה למושל ירושלים לאחר מלחמת העולם הראשונה, למרות שלא היה אמור לקבל מינוי זה. המושל שנבחר עם הכיבוש היה ביל בורטון. סטורס הגיע כדי לבקר אותו, ומצא את בורטון על סף התמודדות. בורטון אמר לו, המקומות היחידים שאפשר לסבול אותם בירושלים הם האמבט והמיטה. כשבורטון התמוטט מונה סטורס. העיר הייתה חבולה עמוקה ורעבה מאוד לאחר מלחמת העולם הראשונה, ומתוך כ-50 אלף תושביה מאות עבדו בזנות. בשנות כהונתו פעל רבות למען העיר, אם כי היהודים האשימו אותו ביחס עוין וכישלון למנוע את הפרעות שהיו בירושלים בשנת 1920-1921. סטורס לעומת זאת ראה עצמו כאוהד של הציונות וכשליח להגשמת החוב המוסרי והמדיני ליהודים. לאחר מאורעות 1920, פיטר סטורס את ראש העיר ירושלים מוסא קאטם אל-חוסייני, שכן הוא היה מראשי המסיתים, ובמקומו מונה רג'יב נששיבי ממשפחה יריבה של החוסיינים. המופתי חאג' אמין אל-חוסייני נידון ל-10 שנות מאסר, אם כי לא ביצע אותם מכיוון שהוא נמלט. זאב ז'בוטינסקי, מפקד ההגנה, נידון ל-15 שנות מאסר. בין שאר פעולותיו היו הטבעת מטבעות, החזיר את שירות הדואר, נלחם בזנות בעזרת צווים, אסר התעללות בבהמות עבודה, חשף את חומות העיר העתיקה שהיו מכוסות בפחונים, הסדיר תכנון בנייה והקים תוכנית אב לעיר, הזמין את האדריכל צ'רלס אשבי לצורך תכנון, אמר שירושלים נולדה מהאבן ותמשיך להיבנות מאבן, התנגד להקמת רכבת קלה, הקים את האגודה למען ירושלים ועוד. באגודה למען ירושלים היו חברים נוצרים יהודים וערבים, והיא ישבה באכסנת סנט פאולוס שמול שער שכם. היא פעלה בכמה תחומים כמו בתחום התרבות, הפעילה תיאטרון, מרכז מוזיקה, תחרויות שחמט ועוד פעולות דומות. האגודה דאגה לשיפוץ החומה, שיפוץ שוק הכותנה ולעיצוב שלטי רחובות מקרמיקה. סטורס איתר את אומן הקרמיקה הארמני דוד והניסיאן, שעבד בעבודות ניקיון בחלב שבסוריה. הביא אותו ארצה ופתח עבורו סדנה לצורך שיפוץ עריכי הקרמיקה שבמסגד כיפת הסלע. יותר מאוחר הוחלט ליצור את שלטי הרחובות מקרמיקה, והניסיאן התבקש לעשות זאת. גם בוריס שץ רצה להכניס את בית ספר לאומנות שלו לעבוד בפרויקט הזה, ובסופו של דבר והניסיאן צייר את השלטים בעיר העתיקה ושץ בעיר החדשה. לגבי נטיותיו הפוליטיות כתב סטורס בספרו זיכרונו, ציטוט: ולפי שענייני לא יהודי ולא ערבי אלא אנגלי, איני תומך כולי בצד אחד אלא בשני הצדדים. כשאני מאזין שעתיים לפרשת כיפוחיהם של הערבים, הרי אני מוצא עצמי נדחף לבין כותלי בית הכנסת. ואילו לאחר קורס אינטנסיבי של תעמולה ציונית, מוכן אני לקבל את דת האסלאם. סוף ציטוט. בתחילת שלטון המנדט הייתה התלהבות ביישוב העברי מהאנגלים המתקדמים והנאורים שיביאו את הגאולה, אבל מהר מאוד התאכזבו. אחרי פרעות 1920 הפכה האכזבה לשנאה. עיתון הארץ יצא במאמר נגד סטורס וכך כתב, 6/11/1921, ציטוט: איך יושב סטורס על כיסא השלטון? לפני כשנה וחצי אחרי הפרעות ביהודי ירושלים ידע הציבור היהודי והערבי כי על כל מעשי הפרעות בעיר אחראי המושל, ואדון סטורס היה אז המושל. לפני שנה וחצי דיבר האדון סטורס בעיני השופטים דברי שרה בגיבור ההגנה העברית האדון ז'בוטינסקי. שלשום חזרו מרות אדמים בעיר הקודש בירושלים ושוב בזמן שלטונו של האדון סטורס. האם עוד לא ירד, כלומר התפטר? אתה על מי סומך האדון סטורס בשבטו עוד על כיסא הממשלה? העיתונות השמאלית קראה לו עוד לפני שנה רד, כלומר התפטר, סוף ציטוט. כנראה שהיה קל יותר לתקוף את סטורס מאשר את הנציב העליון הרברט סמואל היהודי. יחסיו עם הערבים היו יחסים של פטרון והיו בדרך כלל תקינים. סטורס רצה לשמר את העיר כעיר בעלת אופי מזרחי ולמעט בהכנסת מודרניזציה. הוא הרס את מגדל השעון הטורקי שהיה על שער יפו, ובאופן כללי היו לו ויכוחים עם ראש העיר הערבי נששיבי, אותו מינה בניגוד לרצון משפחת חוסייני המיוחסת, כאשר נששיבי רצה יותר כבישים רחבים ויותר מודרניזציה. העיתונים העבריים לא אהבו אותו, וכך כתב בספרו זיכרונות, ציטוט: היה עליי לשאת בדומייה מטר של חרפות וגידופים כל כך קשים בעיתונות העברית שבארץ ובעולם, עד שאפילו היום אין אני יכול להבין כיצד לא הפכתי לאנטישמי לכל ימי חיי, סוף ציטוט. ועוד כתב, ציטוט: הארץ היה משך כמה שנים עקבי יותר באיבתו אליי, עד שיום אחד עזרתי כגבר חלצי והלכתי לבקר במערכת בתל אביב. מה נעימה הייתה הפתעתי כשנתקבלתי על ידי אדם צנוע, ידידותי ואיש תרבות, הוא דוקטור משה גליקסון. בדרך כלל לקטה גם העיתונות העברית באותו פגם שבעיתונות הערבית, באשר גם היא לא הייתה נוהגת לברר את המיטוטן של הידיעות לפני אופיין בדפוס. אפשר היה להימנע מעשרות טעויות גסות ולפעמים מגוחכות, אילו היה עורך מטלפן למשרד הממשלתי הנוגע בדבר, ורק בשנתי האחרונה עלה בידי לסדר עם הארץ שינהג לפי שיטה זו, סוף ציטוט. בשנת 1926 נקרא סטורס להיות מושל קפריסין, בתור מומחה לדרכי פעולה כאשר יש שתי אוכלוסיות עוינות. בשנת 1946 נקרא להעיד בפני הוועדה האנגלו-אמריקאית שדנה בפתרונות עבור ארץ ישראל. עד כאן.